מוריד הבוקר.
בוקר טוב, רדיו תל אביב, גלית חוגי, דודו ער.
חזרנו, כן.
נכון.
בהחלט.
אנחנו רוצים לעסוק בשאלה, איך סיקרו בעולם הערבי את יום העצירה? מה את אומרת? שאלה...
ועוד שאלות נוספות קצת על העולם הערבי ודברים שאנחנו שומעים ממנו עכשיו, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב.
אהלן, בוקר טוב.
טוב, אני לא יודעת מאיפה להתחיל משני הנושאים האלה, אז בוא נתחיל מהדבר
שגם אנחנו עסקנו. אז אני חושבת שדווקא הנושאים החשובים לא נדונו. אני לא חושבת שזה ממש חשוב לדעת איך... אז אני אסביר. תראי, לא הייתה התייחסות נרחבת מאוד להפגנות. ציינו את זה בכמה עיתונים, מהעיתונות המצרית התייחסה לזה, העיתונות התימנית התייחסה לזה, אבל צריך להבין...
את מבינה שאנחנו שואלים את זה כי אוהבים להגיד לנו במדינת ישראל, אתם מחזקים את חמאס, אתם מקשיחים את עמדתם של חמאס.
אז קודם כל, בהקשר של המשפט הזה, אני אומר כמה דברים, ואת זה אפשר לראות בצורה מאוד בולטת בעיתונות הסעודית, ואני בכוונה מתייחסת לסעודיה, כי אני רוצה להזכיר לכם שהיינו כפסע מהסכם שלום עם המדינה הזאת, בספטמבר 2023, אמר...
בהחלט.
כן, מוחמד בן סלמן התבטא בכמה אופנים ודיבר בעצם על ההתקרבות המשמעותית ביחסים בין שתי המדינות, והיה נראה כאילו הם רק מחזיקים את היד ביד ועוד שנייה הם הולכים לחתום, גם ביבי וגם MBS. ואנחנו זוכרים את ההמשך כשהגיע 7 באוקטובר. אם תסתכלו על הכותרות בעיתונים בסעודיה במהלך המלחמה, אפשר לראות קו מאוד מאוד ברור. קודם כל הוא פרסונלי. יש פה ממש ביקורת אישית נגד ביבי, וביקורת מאוד 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 חריפה. אני לא זוכרת כזאת ביקורת חריפה כלפי ממשלת ישראל באיזושהי תקופה. אז במובן הזה, המדינה נתפסת לא כמדינה הומוגנית, אלא כמדינה שיש בפיצול.
אז זה כדי לייצר הבחנה בין ראשי המדינה לבין המדינה עצמה, שאיתה אולי הם כן יוכלו לעשות?
כן, זאת ההרגשה שלי. אני חושבת שזה, הגדרת את זה מצוין. אני חושבת שהתחושה שלי היא ש... קודם כל יש להם פקיעות אדירה ברזי הפוליטיקה הישראלית, הם שולטים במצוין, הם יכולים להגיד לך בדיוק מה זה.
ועוד דבר שנייה, רק מיכל, כמה התקשורת הסעודית חופשית לכתוב מה שהיא רוצה בכלל?
לא התקשורת הממסדית, אני מדברת בכוונה על התקשורת הממסדית, לא על הרשתות החברתיות.
כן.
כי אני חושבת שבסוף, תראי, יש פה כמה דברים. מצד אחד את יכולה להגיד זאת מדינה לא דמוקרטית, בכלל לא מעניין אותה מה הציבור אומר. אבל בתקופה של פוסט האביב הערבי מאוד מעניין כל מנהיג ערבי בדיוק מה כל אזרח אצלו חושב. מי יותר מי פחות, לפי החשיבות שלו עבור המנהיג. אבל בגדול, מנהיגים שעיוורים לקולות שמגיעים מהציבור, הם מנהיגים שהכיסא שלהם נע ונד. לא ברור באיזו נקודה הם יפלו, אבל זה מאוד לא יציב. ולכן בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה, למשל במקרה של MBS, מנהיג ש... הסוגיה הפלסטינית לא עניינה אותו. במובנים מסוימים הוא אפילו בז להנהגה הפלסטינית, יכולת לראות את זה בהתבטאויות שלו בעבר. כן, הוא לא מבין למה המדינה שלו צריכה להיות קשורה אליהם, הוא לא מבין למה צריך לשפוך אליהם כל כך הרבה כסף, ואז כן, ואז בסוף הם מבטרים אותו.
לא, גם זה מעניין מאוד מצד אחר, אבל אולי אם את אומרת שבעצם הקראה...
דקה, ואז בעצם את רואה איזשהו היפוך מגמה במהלך המלחמה. סעודיה, אותה סעודיה שמבקרת ללא הרף את ההנהגה הפלסטינית, אותה סעודיה בדיוק היא בחוד החנית במאבק למען הקמת מדינה פלסטינית. זאת אומרת, רגע, מה קרה כאן? כאילו, מה הסיפור? אז הסיפור הוא...
אבל אני יכולה להסיק מהדבר שאת אומרת, שהסיפור הפך להיות סיפור פרסונלי על ביבי נתניהו עצמו, ואולי זה קשור גם לנושא השני שלנו, אולי יש בזה איזושהי סיבה שבגללה קטר והמחירון הזה שנחשף על התשלום של ביבי, כלומר אולי העיניים ממוקדות באיש עצמו, ולא ברעיון הכללי.
יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות, תלוי באיזה צד של המפה את נמצאת. היתרון הגדול הוא שאם זה פרסונלי ומתחלף המנהיג, אז אולי הדברים יכולים לנוע. החיסרון הוא שאם את חושבת שהוא הולך להישאר שם הרבה זמן, אז כנראה שהסכם שלום את שתי המדינות לא יחתם בקרוב. עכשיו לגבי קטר. קטר פועלת באותו אופן לגבי כל הגורמים שהיא מפעילה אותם, וזה לא משנה אם מפעילה אותם באירופה, בארצות הברית או בתוך ישראל. והמטרה שלה היא אחת וברורה. להסיט את תשומת הלב הציבורית מהנקודות האפלות שלה, הבעייתיות שלה. עכשיו, מאוד קל, צריך להבין את זה, מאוד
רגע,
קל...
רגע, זו לא נקודה אפלה ובעייתית? המחירון לא, הזה שנחשף, לא, כמה לא, הם שילמו
לא,
לאנשי...
לא, אני אגיד לך, זה ברור לא? שזה מביך. זה ברור שזה מביך וזה לא נעים, והם גם בטח התכחשו לזה או התעלמו מזה, אבל יש פה משהו מאוד ברור. אין צד משחד ללא צד משוחד. אוקיי? זה לא עובד. עכשיו, תחשבי רגע עלייך בתור בן אדם נורמטיבי, מוסרי, ערכי. את מקבלת סכום שהוא לא פרופורציונלי לגודל ההשקעה שלך. בסדר, את עובדת במשרד נעים וממוזג ומציעים לך סכום שהוא הרבה מעבר לכל דמיון. איך את מצדיקה את זה? תראי, לא תגידי שאת משתפת פעולה עם האויב, נכון? אז מה כן תגידי? תגידי משהו שהוא נורא נכון. קטר היא שחקנית מפתח בעסקה לשחרור החטופים, ולכן השיתוף הזה עם קטר הוא לא בגידה במדינה. הוא מעשה פטריוטי שנועד בעצם להביא את החטופים הביתה.
לחזק
ככה את... סוגרת את הדיסוננס הזה. עכשיו, כולנו יכולים לסגור את הדיסוננס. בכל שלב בחיים שלך יש לך דיסוננסים פנימיים כאלה? תיאת מה, לימדו אותך כל החיים שזה לא אפשר לשקר. אבל את משקרת כל הזמן, נכון? כולנו משקרים, אז מה, אתה בן אדם לא טוב?
לא, אין ספק, התהליך הפסיכולוגי יכול להצדיק פנימה את כל הדברים שקורים.
רק ששאלה טכנית, מתי התחילו היחסים הכלכליים בין בכירים לשעבר במערכת הביטחון, אנשי מוסד, כפי שפרסמו בכאן 11, תמורת הסכום, $10 מיליון לקטר? זאת אומרת, מתי הם התחילו להפעיל את ה...
שאת המשטרה. אני יכולה להגיד לך את מה אני יודעת, אבל אני בטח לא אגיד את זה בשידור, אבל בוא נשאיר את זה לחקירה.
אבל זה לא חדש.
זהו, זו השאלה. זה לא חדש?
זה לא חדש, זה קיים הרבה זמן, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. באמת, אני... זה אקסטריטורי.
לא, אפילו מהדברים שכן...
אני כן רוצה להגיד, אבל משהו גלית, אני כן רוצה להגיד משהו, בסדר? תראי, ממש השבוע התפרסם מידע שהוא ככה עבר בתקשורת הישראלית פי שדיברו עליו. שר החינוך לשעבר, שר החינוך האמריקאי לשעבר, הוגדר כסוכן זר של קטר, זאת אומרת, הוא פועל עבור קטר, הוא מקבל סכום של $30,000 לחודש, ומה המטרה שלו? זה הוגדר על ידי קטר. המטרה שלו היא בעצם לנקות את האשמה שזווקה בקטר, כאילו היא זאת שפמפמה את התפיסות האנטישמיות בפקולטות. עכשיו, מה הוא אומר? אותו שר חינוך לשעבר במערכת האמריקאית, הוא אומר, תראו, קודם כל מאשימים את קטר בלי שום צדק, ומי שאשם, באמירות הקשות האלה נגד קטר, זה ארגון שהוא חקר האנטישמיות, זה ארגון שיוצא נגד האנטישמיות, ארגון יהודי אנטי-אנטישמי, בסדר?
הוא אחראי לאנטישמיות?
הוא מאשים אותנו, כן, הוא מאשים אותנו, זה ארגון, וזה שהוא תופל על קטר האשמות כאילו היא מעודדת את האנטישמיות. בסדר?
הבנתי. האשמת הקורבן מהספר, זה לא...
כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, אתם צריכים להבין...
למה באנו לבושים ככה?
תקשיבי, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, בסדר? אני גרתי כל חיי בכרמיאל, ליד כרמיאל יש את סכנין. איך קוראים לאצטדיון שנמצא בסכנין? אצטדיון דוחה.
כרמיאל?
אצטדיון דוחה, אוקיי? למה מדינת ישראל צריכה לקבל כסף כדי לבנות אצטדיון בסכנין? מה, היא לא יכולה לממן אצטדיון כזה? אבל אם נותנים, לא תקחי? תקחי. יש לזה השלכות, ברור. ברור, את נוסעת בתוך הכפר, ואת רואה אצטדיון שנקרא דוחה. אפשר היה למנוע את זה?
סכנין, עיר אפילו, אני חושבת.
כן, נכון. אז כשאני גדלתי את עוד כפר. אבל בהקשר הזה, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שאנחנו לא מבינים איזה קושי יש בלעמוד בפיתוי הזה. ובאמת, אנחנו רוצים להאמין
בסדר, אבל את יודעת מה? בסדר, אבל דוקטור יערי, זה כאילו זה, את יודעת, יש לה, מיכל, כשהם מקבלים אחריות, כוח גדול, יש אחריות גדולה וכוח גדול, הם עובדים ביחד. כלומר, על כל הפריבילגיות האלה, אז הם היו צריכים להתגבר על הדבר הזה, על איך לקחת, איך להצליח לקחת.
שלא יספק בכלל גלית, אני לא עושה להם מנחות. אני רק רוצה להגיד לכם שהיקף התופעה הזאת הוא כל כך רחב. אם נשיא ארצות הברית מקבל מטוס, בסדר? מטוס, מטוס ממדינה, אז איפה בדיוק הגבולות המוסריים, הערכיים? למה את חושבת לרגע שמשהו יכול להשתנות? הרי יש פה בעצם חותמת קשרות לקטר, תמשיכי.
אז הם כאילו מנסים לקנות את התדמית
של... לא מנסים, הם הצליחו.
מעניין.
הם הצליחו אז כבר בכדורגל, נגמר הסיפור. תקשיבו רגע, כדורגל עושה שינוי בהיסטוריה כמו מלחמות. באמת, יש לו את אותו כוח לכדורגל, כי העולם מנועל על ידי יודעים מי, כן.
תראי, מה שקרה עם קטר זה שהיא הבינה שמה שיאדיר אותה, הרבה מעבר לפרופורציות של המדינה הזאת, תביני, הגודל של המדינה הזאת זה חצי מהגודל של ישראל. בסדר, מי היה אמור לשמוע עליה בכלל? עכשיו, מה היא אומרת? היא אומרת, תראו, כיבוש שטחים לא רלוונטי. צבא חזק זה נחמד, אבל זה לא מה שיבנה מעמד של מדינה. מה שיבנה מעמד של מדינה, מה שיהפוך אותה למדינה מובילה, זה שהיא תהיה בכל מקום. אז אם קטר יש לה את היכולת הכלכלית להיכנס לשוק הקימונאות ולהפוך לבעלים של הכל בים הכי גדולים באירופה, ואם יש לה יכולת לקנות נדלן בשכונות הכי חשובות בלונדון, ואם יש לה יכולת להיכנס לתוך האקדמיה, ולשים על השולחן סכום של 900 מיליון דולר לאוניברסיטת ג'ורג'טאון, ויכולת להביא את המשחקים הכי מפוארים והכי מרשימים בעולם, אליה,
ולקנות קבוצות,
ולקנות קבוצות, למה לא? למה לא? הרי זה מה ש... עכשיו, דרך אגב, מעל הכל...
אז רגע, מיכל, אז אני רוצה לשאול אותך רגע. אני מבינה את המנגנון של קטר, אנחנו גם תכף צריכות לסיים, אבל מה הם רוצים אחרי זה? בסדר, הבנתי. יש להם שיטה, הם המציאו שיטה חדשה ויפהפייה. זה בכלים של המערב, הם קונים את המערב.
ניקו את השם שלהם.
הם אומרים, אלינו,
נכון, שאלה
הם אומרים הנה, בבקשה, אנחנו גם אוהבים מערב. אבל האם יש מאחורי זה מניע נסתר שתכף ייחשף הוא נורא והיום, או שיש מדינה ערבית שמעוניינת להתקרב למערב באמת, וזה סוף המטרה, זה כל המטרה, להשפיע בתוך העולם ה...
פה יש ויכוח בין אלה שמתנגדים לקטר לבין אלה שהם פרו-קטר. קטר תגיד לך, אנחנו מדינה פילנטרופית, יש לנו כסף, יש לנו יכולת לתרום לנזקקים, זה מה שאנחנו עושים, וכל מה שמעבר לזה הוא...
הם תרמו גם סכומים לחמאס? סכומים שבסופו של דבר הפכו לטילים?
בוודאי, הם הכניסו כל חודש, זה סכומים של מיליון.
נזכיר את זה.
בדיוק, עכשיו בהקשר הזה תבוא הגישה הישראלית שרבים שותפים לה, ותגיד רגע, קטר בסוף היא מדינה שיש לה קשר הדוק מאוד, לא רק פרגמטי, אלא אידיאולוגי דתי, עם האחים המוסלמים. וחמאס הוא חלק מתנועת האחים המוסלמים. מי שישב בלב דוחה, זה יוסף אל-קרדאוי, גדול הפוסקים של האחים המוסלמים, שונאי ישראל מובהק, ויש את התמונה המפורסמת של אמיר קטר מנשק את מצחו. עכשיו, זה לא איזה פפראצי שהביך אותם, זו תמונה שהיא יצאה החוצה, ואין להם שום בעיה, גם לא מסתירים את זה. תסתכלי על אל-ג'זירה בזמן האביב הערבי. מה שאל-ג'זירה עשתה כל הזמן במצרים, זה לנסות להפיל את מובארק, כדי להעלות אחר כך את מורסי של האחים המוסלמים, וזה בדיוק מה שקרה, יש איזה נבחר בבחירות דמוקרטיות. אז הטענה כלפי קטרי שהיא בעצם מנסה להפיץ את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, להפיץ את המשטרים הוותיקים ולהקים במקומה משטרים שהם...
מה שהופך את ה-10 מיליון דולר שהם פיזרו פה לבחירים להרבה יותר חמור בעיניי, לאור מה שאת מתארת עכשיו.
אז פה שאתה אומר, אפשר להגיד שאני עושה מעשה פטריוטי, ואפשר להגיד שאני משתף פעולה עם מדינה שהאינטרסים שלה הפוכים לחלוטין מהאינטרסים של המערב הדמוקרטי הליברלי, כזה לפחות מצייר את עצמו, נכון?
הייתי הולך על הסייפה, אבל טוב, אנחנו לצערי צריכים לסיים את השיחה, אבל זה אחת מאוד מאוד מעניין.
מרתק מאוד.
כן, וגם הגיוני שגוף או גורם שיש לו כל כך הרבה כסף, ינסה להתערב ולשנות את המפה הפוליטית וכו'.
אני רק אגיד לכם לסיום, תראו, אנחנו מקטינים ומזלזלים את קטר. יש עוד מדינות שהיה להם משאב טבעי אינסופי כמו לוב. תראו איפה לוב נמצאת היום ואיפה קטר. קטר היא מדינה מאוד מתוחכמת. היא מתוחכמת בפשטות שלה, היא לא הולכת להיעלם, וכדאי מאוד שנכיר אותה לעומק, כדי שנדע איך להתמודד איתה.
בשביל זה את צריכה לענות לנו תמיד כשנתקשר, בסדר מיכל? אין מה לעשות, זה תלוי בך, זה עלייך. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
תודה.
ביי ביי.